אנשי הבריקדה היקרים, מה נשמע? מה שלומכם? הנה לכם עוד פרק חדש. בזמן שאני נופש, זאת האמת, אתם, כדאי שתדעו, אנחנו כבר חברים, משפחה, אז כדאי שתדעו שאני נופש בימים אלה, ממש לכמה ימים בחוץ לארץ, אבל אמרנו, לא נוותר על עוד פרק כדי שיהיה לכם למה להאזין. בכל זאת, סוף אוגוסט, אז כדאי שיהיה לכם משהו לעשות. והאורח שלי בבריקדה השבוע הוא הפרופסור דן בן דוד. שעליו אפשר לומר מיליון ואחד דברים, המון המון דברים טובים בעיקר, אני חייב להגיד לכם, המון דברים טובים. האיש מסתכל על העולם דרך המספרים, והוא בדרך כלל צודק, למדתי את זה ממנו בדרך הקשה. והפעם, למה אני מדבר איתו? כי הוא פרסם בסוף השבוע, טור, מאמר, בעיתון הארץ, מדריך לבלימת הנחשול הדמוגרפי, מיד נדלקתי על הכותרת, כי אתם יודעים שאנחנו מדברים פה לא מעט על חרדים, ועל המספרים, ועל הכלכלה, ועל המשק, וכל מיני דברים כאלה. וצללתי פנימה לתוך המאמר של פרופסור דן בן דוד, וראיתי שהוא אומר, חבר'ה, יש דרך לעצור את מה שאתם חושבים כסוף העולם. כן? יש דרך. ואני רוצה לשמוע מה הדרך. ואז נדבר קצת גם על כלכלה, ועל היצרנים, ואלה שמחזיקים את המדינה על הגב, רק כדי להצבן את הלא ליברלים בינינו, שמדי פעם שומעים את הבריקדה. כי כדאי להגיד את זה שוב. המחנה הדמוקרטי מחזיק את מדינת ישראל על הגב. נקודה. זאת האמת. עוד מעט תשמעו גם את המספרים, תבינו כמה זה נכון ותתחזקו בדעותיכם. אז יאללה, בואו נצא לדרך ונאמר שלום לפרופסור דן בן דוד. שלום פרופסור.
שלום פרופסור.
הבטחתי לך פתיח שיביך אותך קצת, אבל הכל מגיע לך. כל מילה טובה שאמרתי, מגיע לך. בואו נדבר על המאמר. איך אתה רוצה להרגיע אותי ולומר לי, עטילה תרגע, נכון שהחרדים נראים כאילו הם אוכלים אותנו עוד שנייה, בעוד 30 שנה, אבל זה הפיך ואפילו לא בהכרח מדויק.
לא, אני לא יודע אם אני מרגיע כל כך במאמר, כי מה שאני אומר הוא כמעט בלתי אפשרי כרגע, אבל אני חושב שאם יתאחד המחנה הליברלי למעשה, שהוא כולל גם ימין, גם שמאל, גם דתיים, גם חילונים וגם ערבים וגם יהודים, עדיין רוב פה, אבל הם צריכים להתעשת ולעשות כמה דברים שהם סופר קשים והם לא על הרדאר של אף אחד, כי אחרת הלך עלינו. כלומר, מה שאנחנו רואים היום זה מין קדימון למה שמחכה לנו, של המפלגות שהצטרפו לנתניהו, יהיה להם רוב בציבור, רוב באוכלוסייה.
מספרית.
יש להם פריון ילודה גבוה יותר מכולם, ולכן הדגש העיקרי צריך להיות איך מטפלים בבעיה הזו בצורה שעולמת מדינה דמוקרטית ליברלית. אנחנו הרי לא סין, לא יכולים לקבוע גבול כמה ילדים יכולים להיות. והדרך הזו נשענת על שני דברים. אחד, חינוך, והדבר השני, תמיכות. ובשני המקרים האלה זה בכלל לא צריך להיות מכוון לא למפלגות החרדיות, ולא למפלגות הגזעניות, אלא פשוט מערכת החינוך בישראל היא הגרועה בעולם המפותח. ההישגים של ילדי ישראל בתחומי היסוד הם בתחתית של כל המדינות המפותחות, וזה אפילו לא בגלל החרדים, כי הם לא לומדים, מרביתם לא לומדים את החומר ולא משתתפים במבחנים. ככה שאם אנחנו מסתכלים על החינוך בישראל, אנחנו חייבים מהפך של ממש בתחום החינוך.
אבל רגע, לפני החינוך ולפני המהפך, שאני כמובן מסכים איתך לגביו, בואו נדבר רגע על מספרים, ואני מצטט מתוך המאמר. בשעה שבמשפחות של יהודים חילונים, של יהודים מסורתיים ושל דרוזים ושל ערבים נוצרים, יש פחות מ2.5 ילדים בממוצע, וכאשר פריון הילודה בקרב המוסלמים נמצא בנפילה חופשית ומתקרב ל3 ילדים במשפחה, במשפחות של יהודים דתיים יש יותר מ4 ילדים, ובמשפחות של חרדים יש 6.6 ילדים בממוצע. ככלל, אתה כותב, חלקם של החרדים באוכלוסייה מוכפל מדי 25 שנה, כלומר בכל דור. ובמילים אחרות אתה מסכם, החרדים הם רק 6% בקרב בני 50, אך 24% בקרב התינוקות. בעוד 25 שנה בלבד, קצב הגידול האקספוננציונלי הזה יוביל לכך שמחצית מהתינוקות בישראל יהיו חרדים. נקודה סגור ציטוט, ופה אני אשאל אותך משהו. אני שומע בתקופה האחרונה, הרבה מאוד טענות שאומרות, אוי נו, כל אלה שמתעסקים עם דמוגרפיה והניבואים הדמוגרפיים, שמענו את זה כבר. אמרו כבר שבשנות ה-2000 החיילים ישלטו ולא שלטו. המספרים האלה בהכרח יישארו? היציאה בשאלה היא לא פקטור?
לא, חתיה המספרים לא יישארו, כי דברים יקרו לפני כן, אבל אגב, לגבי מי שמתלונן שזה נאמר לפני 20 שנה, אז אני הייתי בין האלה שאמר את זה, ותראה איזה תוצאות לבחירות קיבלנו עכשיו, כלומר הדברים האלה קורים, זה לא שאפשר היה לקבל תוצאות האלה לפני 20 שנה, זה אנחנו פה בעצם מכשירים במו ידינו דור אחרי דור של אנשים שלא מבינים דמוקרטיה מהי, שאין להם את הכלים לעבוד במשק מודרני, זה פוגע בכלכלה, החבר'ה שעכשיו בכלל בשלטון מלבד נתניהו שמבין הכל, החבר'ה האלה בכלל לא מבינים איזה נזק הם גורמים, וזה בכלל נזק של טווח קצר. הנזק ארוך הטווח הוא קטסטרופלי, וזה כאילו מהם והנה, הם לא מבינים את הבעיה הזו. אז ככה שהכל מתחיל להתגשם, העניין הוא מה יהיה בעוד 25 שנה, או שאנחנו מתעשתים עכשיו, וכנראה אם אנשים מקבלים חינוך טוב יותר, והתחום השני שצריכים לעשות בו מהפעם זה בתחום התמיכות, להפסיק לתת כסף, לממן אורח חיים של אי עבודה, אלא לעשות את זה על פי צרכים בלבד. וברגע שאנחנו עושים את שני הדברים האלה, אז גם חינוך וגם תמיכות, שני דברים שאנחנו יודעים שמשפיעים על ילודה. ובכל מקרה, גם אם אתה רוצה להישאר חרדי, אם ברור לך שאתה צריך לממן את אורח החיים שלך, אז כנראה שיהיו לך פחות ילדים, ואתה תדאג לזה שיקבלו חינוך, שיאפשר להם לעבוד במשק מודרני, אולי יוכלו להיות רופאים כמו הרמב״ם, או מהנדסים כמו הרבי מלובביץ', כמו פעם, איך שפעם היו מלמדים למעשה חרדים, או אנשי דת, אני לא יודע אם חרדים זה המילה הנכונה, אבל אנשי דת.
איך אנחנו מתמודדים אבל עם העובדה שכפי שאמרת, שבחברה הליברלית יש פחות ופחות ילדים, זאת אומרת, יש אחד, שניים, לפעמים שלושה, בממוצע המספרים די ברורים, נמוכים מאוד 2.5 ילדים. ואי אפשר להתמודד עם זה, זאת אומרת, זה עניין תרבותי כבר, נכון? האינדיבידואליזם והנושא של לחוות את החיים ולתת את המקסימום לילדים, אז אתה אומר, אוקיי, אני נותן את המקסימום לשניים, אני לא יכול לתת את המקסימום לשישה, אני. אחרים חושבים, אני חי בסטנדרטים הרבה יותר נמוכים, ואני מסתפק במה שיש, והכל בסדר, והילדים האלה גדלו גם שוויה. עם זה אתה לא יכול להתווכח, ואתה גם לא יכול לשנות תפיסה דתית, רליגיוזית, שאומרת ילדים זה מצווה.
אני כן יכול להתווכח, החרדים לא מסתפקים ממעט. שיעור הבעלות על דירות אצל חרדים הוא גבוה יותר מכל קבוצה ענייה אחרת, וגבוה יותר אפילו מהסירוני הכנסה שהם הרבה יותר גבוהים, הם לא מסתפקים ממעט. הם בסך הכל כן רוצים דירות, הם כן רוצים כסף, הם כן רוצים שהם חולים ללכת לבתי חולים של עולם ראשון. ולקבל טיפול רפואי של רופא ולא של רם. אז ועוד איך רוצים להיות חלק מהעולם הראשון, הם פשוט לא רוצים לשלם את המחיר. הם רוצים גם לקבל את ההגנה של עולם ראשון, אבל לא מוכנים לשלם את המחיר. זו לא היהדות שאני מכיר, אני לא יודע מה, איזה מין יהדות הם פיתחו להם כאן, אבל באיזשהו מקום, זה מתחיל להתנגש ביהדות של מגילת העצמאות של מדינת ישראל. לא בשביל זה הקמנו מדינה יהודית, בטח לא לממן אורח חיים כזה, ולא לתחזק אורח חיים כזה, ומי שיש לו בעיה עם זה, צריך ליישר קו עם, 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 עם כלל של מדינה ליברלית דמוקרטית, כלומר, אין פה חוכמות, אני יכול להיות, הם יכולים להיות דתיים וחרדים בתוך מדינה דמוקרטית, אבל מישהו שהוא ליברל לא יכול להיות ליברל במדינה דתית, ולכן אין פה חוכמות, רק צד אחד יכול לנצח, זה חייב להיות הצד שלנו, אין לנו ברירה בהקשר הזה. צריכים לעשות את הצעדים האלה מחר בבוקר.
אתה אומר חינוך זה קודם כל.
חינוך, חינוך וחינוך, אבל לא רק, זה גם התמיכות. הסיבור של החינוך, הסיבה שאני מעלה אותו, כי הוא פוגע בסך הכל ברמת החיים בישראל. אנחנו מסתכלים על פריון העבודה כאן, הוא מאוד מאוד נמוך, למרות שיש סקטור הייטק מדהים בישראל. עם פריון עבודה הרבה הרבה מעל הממוצע של ה-OECD, אבל פריון העבודה של כלל המדינה הרבה מתחת ל-OECD, והרבה מתחת ואפילו בנסיגה במונחים יחסיים מהמדינות המובילות, בגלל שיש כאן עוד קבוצה ענקית במדינה, לא רק ענקית, אבל חלקה בסך הכל גדל, שלא מקבלת לא את הכלים ולא את התנאים לעבוד במשק מודרני. מה שקרה עכשיו, זה ששני הדברים האלה התחברו יחדיו, גם אין להם כלים לעבוד במשק מודרני, ומתברר שגם אין להם כלים להבין מה זאת דמוקרטיה ליברלית. שהם צועקים כל הזמן, יש לנו רוב, אז מותר לנו לעשות כל מה שבא לנו. ברור שהם לא מבינים מה ההבדל בין רוב ורודנות של רוב. כלומר, הם פשוט לא למדו את הדברים האלה, לא עניין אף אחד. באיזשהו מקום אנחנו, היה לנו נוח לתת למפלגות הפוליטיות, הדתיות והחרדיות, לנהל להם את הבתי ספר. קיבלו אינדוקרינציה במקום חינוך. די, חלס. כלומר, אז אנחנו היום משלמים על זה, רואים את זה בכנסת. הם ישלמו על זה. קודם כל, הם בעצמם משלמים על זה, אבל הם ישלמו על זה הרבה יותר, אבל מילא הם. הם בינתיים מחריבים לא רק את העתיד שלהם, גם את שלנו.
אבל למה שיהיה אכפת? כלומר, אתה חושב שיש... אני לא יודע מאיפה לשאול את השאלה הזו, כי הרי בסופו של דבר אתה אומר את הנרטיב שכל ליברל או כל דמוקרט יכול לחתום עליו ולהגיד, בוודאי, אכפת לנו מהמדינה, ואכפת לנו איך המדינה נראית וכל מיני דברים כאלה. ואמר לי באחד הפודקאסטים הקודמים, בחור חרדי, יזם, הייטק אני חושב, תשמע, אם נראה לך שלחרדים או למנהיגות החרדית אכפת אם המדינה הזאת תראה כמו זימבבואה ברמה הכלכלית, אז אתה חי באיזשהו סרט, הוא אמר לי את זה. ואני אומר לך את זה עכשיו, כי אני משליך את זה עליך, כי הם חייבים חינוך, הם לא חייבים את החינוך שאתה ואני רוצים לתת להם. הם גם לא חושבים שהם חייבים לחיות ברמה שאתה רוצה לחיות.
בוא נגיד כזה דבר, אנחנו הגענו למקום, או אני אישית הגעתי למקום, שפשוט לא אכפת לי מה הם חושבים ומה הם רוצים. לי אכפת הישרדותה של מדינת ישראל, וכאן בהקשר הזה אני מתחבר לכל מדינה מפותחת אחרת. כמו כל מדינה אחרת, ישראל מכריחה הורים לשלוח ילדים לבית ספר. חוק חינוך חובה, אף אחד לא שואל אותך אם זה מתאים לנרטיב של החיים שלך, ואם מתאים. אף אחד לא מעניין אותו, אתה חייב לשלוח ילד שלך לבית ספר גם בישראל. בכל מדינה מפותחת, מלבד ישראל, גם אומרים, יש מינימום שילד חייב ללמוד, גם בשביל שיהיו לו כלים לעבוד במשק מודרני, וגם שיבין את המהות של מערכת, המערכת שבה אנחנו חיים, של דמוקרטיה ליברלית, שנוכל להגן על זה, לתחזק את זה, לשמור על זה לנצח, ואם הם לא לומדים את הדברים האלה, לא לשוק עבודה ולא לדמוקרטיה, אנחנו נראה חורבן, וזה בדיוק מה שאנחנו מתחילים לראות כאן. אז בין אם המנהיגים שלהם מקבלים את זה, לא מקבלים, מי זה מעניין בכלל? הם צריכים ללמוד את מה שהם צריכים לקבל. אנחנו צריכים לשפר את החרדים ואת מי שלומד במערכות שמקבלים אינדוקטרינציה, לשחרר אותם מהעול הזה, שיקבלו חינוך נורמלי, שיחליטו, אני רוצה להיות חרדי, תהיה חרדי, תהיה מה שאתה רוצה. אבל אתה מבין מה כללי המשחק של מדינה דמוקרטית ליברלית. ואתה, יש לך את הכלים להתמודד במשק. אתה רוצה להיות אז אני, תהיה אני. אף אחד לא הולך לעזור לך. זו בעיה שלך. אז ככה שאנחנו לא מתערבים להם. מי שרוצה להיות אני, שיהיה אני. אבל אל תבוא אלינו אחר כך עם כל מיני דברים אחרים. אתם אחר כך רוצים טיפול רפואי נורמלי של עולם ראשון, מישהו צריך לממן את זה. אתם רוצים לחיות כאן, מישהו צריך להגן עליכם. ולכן די עם הסיפור הזה, זה פשוט לא מעניין מה אתם חושבים, מה אתם רוצים. תתחברו לעולם שלנו, זה העולם שמקיים אתכם. ולכן, כל עוד שאנחנו מקיימים אתכם, גם ביטחונית, גם כלכלית, גם בריאותית, אלה הכללים, אלה הכללים שמאפשרים לנו לעשות את כל זה.
אבל זאת אוטופיה כמעט לא קיימת בהיסטוריה, שבמיעוט או קבוצה שהופכת לאט לאט למיעוט, גם על פי המספרים שאתה מציג, יכולה לכבול או לכפות את הרוב. ומה שאתה אומר כרגע, הוא מתכנס לתוך איזשהו, אני יודע מה, איזושהי קואליציה, שכרגע היא קואליציה, וואו, אני לא יודע, אני לא אשתמש פה במילים קשות מדי, כי למה? כי הכל ברור. והקואליציה הזאת היא מתפקדת והיא נכנעת והיא נותנת ומשלמת כל דבר כדי להוציא את המנהיג אל החופשי מבין הסורגים אולי, לכאורה וכל מיני מילים כאלה. כשזה המצב, ותסתכל רגע על הליכוד, בסדר, כך מפלגה שהיא ליברלית, מפלגת ימין ליברלי.
היא לא מפלגה ליברלית.
היום לא.
פיו את כל הליברלים מתוכה.
אמרתי, קח את הלוגו. קח רק את הלוגו. לפי הלוגו היא מפלגה ליברלית. היא כבר לא שם. זאת אומרת, גם המחשבה, ואני אומר את זה לפעמים ליאיר לפיד, גם המחשבה שאם תזיז את נתניהו, אז דן מרידור ישלוט פה בעניינים, זה פיקציה. המפלגה הזאת נכבשה, היא איננה כבר, בטח בקונטקסט שאנחנו מדברים עליו כרגע בהקשר הכלכלי, או החברתי, או הפוליטי כלשהו. אז רק גוף פוליטי חדש אולי, שמוכן לחלוט על הדגל את מה שהיה פעם הליכוד, יציל את האירוע הזה, אולי.
אני מסכים איתך, קודם כל, מיעוט לא יכול לספוט על רוב, ולכן הדברים שאני מדבר עליהם הם מיידיים, חייבים להיות עכשיו, כי לצד השני אין רוב, לנו יש רוב, ועלן שלנו, אני מדבר על מי שבעד דמוקרטיה ליברלית, אני לא מדבר על השקפות אם הם ימניים יותר, או שמאלנים, או דתיים, או חילונים, זה פשוט, הרוב כאן עדיין בעד דמוקרטיה ליברלית, אני פתוח בזה, אבל זה לא יהיה המצב בהינתן הנתונים של פריון הילודה שנתת קודם. זאת אומרת, בעוד כמה עשרות שנים, אנחנו באמת נהיה מיעוט, ואי אפשר יהיה לכפות שום דבר על אף אחד. ולכן, אם אנחנו רוצים למנוע את היום הזה, שאנחנו נהיה כאן מיעוט, שהרוב כאן יהיה דמוקרטי, ליברלי, עם כלים לעבוד במשק מודרני, זה מחר בבוקר צריך לקרות. עכשיו, לגבי המפלגה שאתה מתאר, הליכוד, כרגע זו מפלגה של ביביסטים, אין פה, זה לא מפלגה של שום דבר, אז אם המערך כבר נעלם, מפלגת העבודה בעצם לא קיימת במתכונתה ההיסטורית, המפד"ל כבר לא קיים, אין סיבה שהליכוד יהיה קיים, כלומר שבמקום הליכוד תקום מפלגה ימנית, אני אומר את זה כבן אדם לא ימני, אבל צריכים ימנים, אבל כאלה שחלק מהקבוצה ש... לא רק מאמינה, אבל מוכנה להילחם לשמור על דמוקרטיה ליברלית, כי זה בעצם אבן היסוד של כולנו כאן. ואם לא תהיה מפלגה ימנית כזו, אני מאמין שתקום מפלגה כזו, והיא תתחבר לחלק האחר כאן. נשים בצד, אני מקווה שיהיו לנו מנהיגים שיוכלו לשים בצד את הוויכוחים של היום-יום, להפסיק לריב על סידור כיסאות על הטיטניק, ולהתחיל להסתכל לאן כולנו הולכים כאן, איך אנחנו בעצם נמנעים מלפגוע בקרחון. הייתה ממשלה כזו לפני הבחירות האלה, השוליים שלה היו מאוד מאוד צרים, ולכן היא נפלה. אני מקווה שהזעזוע שקיבלנו עכשיו, אנחנו הראינו לעולם שאנחנו כן יכולים לעבור לעולם, ועכשיו אולי נעשה את זה עם שוליים הרבה יותר חמרות, ככה שאולי נוכל באמת להעביר את הדברים שצריכים להעביר, ועל הדרך, לשנות את שיטת הממשל ולכתוב חוקה, ככה שלפחות ל-20-30 שנה הקרובות יהיה קשה מאוד להפוך את כל מה שנעשה כרגע, ואז בעוד 20-30 שנה, אחרי שהחברה האלה מקבלים את הפינוק שהם צריכים לקבל, אולי אז, בין אם אתה חרדי, דתי, לא משנה מה אתה לפחות תבין ותתמוך בקיומה של מדינה דמוקרטית ליברלית. אין לנו זמן, זה הכל.
בוא שנייה, אני אנסה לשאול משהו שנוגע ללוחות הזמנים, כי הרי בסופו של דבר, נדמה לי, תקן אותי אם אני טועה, הרבה יותר קל כרגע ללכת דווקא על סעיף ב' במאמר שלך. אתה מדבר על מהפכה בתחום התמיכות, בין אם זה לחרדים, בין אם זה למתנחלים, בין אם זה לכל מיני קומבינטורים, לא משנה מה. אתה יודע, מה שנקרא ההתנחלות העירונית, כל מיני ביטויים שיודעים לשוב מלא מלא כסף מהמדינה. אבל... הרבה יותר קל לכאורה, פוליטית, ללכת על הקצבאות ולא על החינוך. כי חינוך זה עניין תהליכי. וקיימתי שיחה עם עדינה בר שלום, ביתו של הרב עובדיה. אישה מדהימה, מרשימה, חכמה בצורה בלתי רגילה. ושמעתי ממנה דברים מדהימים על האבא שלה, שהיה נותן תמיכה נרחבת מאוד לרעיון של חינוך גבוה לצעירים, החרדים. לכן הוא בא פעמיים בשנה לאותה מכללה שהיא הקימה בזמנו, כדי להכשיר אותם, את דור הצעיר, את דור העתיד של החרדים לעתיד. והכסף הוא קריטי, אבל לוקח המון זמן בענייני החינוך. אתה עושה צעד קדימה ושניים אחורה. בכל פעם שיש נקודה שמשתלטים על איזה משהו, אז מוחקים לך את כל ההישגים. משנים לך את ספרי הלימוד. מכניסים את אבי מוז עם 250 מיליון שקל לתוך מערכת. המון דברים. כסף. בוא נדבר על הכסף. בוא נדבר על המספרים, הכסף. אפשר לחתוך בכסף הזה וגם לעכב את התהליך שאתה מדבר עליו? או לשנות אותו?
הסיפור המרכזי זה דווקא השכלה.
אבל זה תהליך ארוך. יכול להיות אפילו דור שלם עד שהם הסכימו לתת להם ללמוד, או לא יודע מה.
ולכן הצעדים המשלימים למהפכה בחינוך ומהפכה בתמיכות, זה שינוי שיטת ממשל. שיהיו לנו שרים שמבינים משהו בתחומם, שיהיו כמו איזונים ובלמים, שלא יוכלו עוד לעשות לנו מהפכות מהסוג שיש כרגע, או מהפכה חזרה, וגם לכתוב חוקה, כלומר שהרוב הזה, כי בכל זאת אנחנו כן רוב כאן, שהרוב הזה שיקים ממשלה שיכתוב חוקה, חוקה שתהיה בהסכמה של כל הצדדים האלה, ושלא תאפשר בעצם לשנות את השיטה החזרה, שלא תחזיר אותנו למצב היום, ואם לא ננצל את ה-20-30 שנה האלה, לתת חינוך טוב יותר לכלל הילדים, אז הם בלאו הכי יהיה להם רוב, הם יכלו להפוך את הכל, וזה לא משנה, כלומר, כל השאר, הכל עפיף, אלא אם כן אנחנו נדאג לכך שהדור הבא יקבל השכלה שישמור לנו על המדינה, שזה יהיה חשוב להם. הרי אם אין להם את זה, זה לא משנה הכסף, שום דבר אחר לא משנה כבר. הכסף זה רק תמריץ, זה רק, אתם חייבים ללמוד, אנחנו שולטים בכסף, אתם לא הולכים לקבל יותר כסף לדברים שהם לא מועילים לשום דבר, אתם חייבים עכשיו ללמוד את מה שאתם צריכים, לא תוכלו לקיים משפחה על חשבוננו, אתם צריכים לקבל החלטות, רוצים שבעה ילדים, תעשו מה שאתם רוצים, אבל כסף מהמדינה לממן שבעה ילדים, אתם לא הולכים לקבל יותר, די, נגמר הסיפור הזה, יותר מזה, ועכשיו בקטע של התמיכות שאתה מדבר עליו, גם זה לא הכי פשוט, כי יש את הכסף של הקצבאות שהוא מוכר, ומעל השולחן, אנחנו יודעים מהן הקצבאות הפורמליות, אבל עיקר הכסף בכלל לא שם, זה בצנרת תקציבית מתחת השולחן, לא מתחת השולחן במובן הפלילי, אבל מתחת לרדאר הציבורי, אנחנו לא יכולים לאגום תקנות תקציב, יש אלפי תקנות תקציב, שלכאורה יש פירוט, מהם, אבל אנחנו לא יכולים לאגום אותם לפי נושאים, אז כמה מקבלים באמת החרדים, כמה הולך למתנחלים, כמה הולך לקבוצה כזו או אחרת, אף אחד לא יודע, אף אחד לא מעוין לדעת כאן, כי זה נוח לכל הצדדים הפוליטיים כאן לשחק את המשחק הזה, אבל בגלל זה ישראל כבר 40 שנה מתדרדרת בתחום אחרי תחום, כי הזנחנו את התחומים הממלכתיים, והלכנו מתחת לרדאר הציבורי, לכיוונים שהם מאוד סקטוריאליים, מאוד אישיים, מאוד דמגוגיים, מאוד פופוליסטיים, אבל אי אפשר לעקוב אחרי הכסף ככה.
טוב, עכשיו אני אשאל שאלה של חברים, בסדר? אנחנו עכשיו אצלך בסלון, הזמנת אותי לגבינות ויין, אנחנו מדברים, אתה מדבר, אני אומר, אוקיי, שתינו שתי כוסות יין, אני אומר לך, דן, באיזה סרט אתה חי? הרי מה הסיכוי שתסריט הזה יהפוך מאחלה מאמר בעיתון הארץ למציאות ריאל פוליטית? איך זה יכול לקרות? אתה אומר, הם צריכים להתאחד, והם צריכים לעשות, ואנחנו צריכים לעשות. מי זה אנחנו, ואיזה הם, ואיזה... אתה לא רואה שלא מסוגלים פה לעבור, להעביר חוק למען האזרחים שקבלו פטור מוויזה לאמריקה. אתה מדבר איתי על, 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 על ידועים קרדינליים בעתידה של אומה? איזה פוליטיקאי פה יכול לעשות את זה? תן לי רגע את הקונסטלציה הפוליטית, ואז נעבור לדבר על כסף.
אז קודם כל הייתי אומר לך שאני מסכים, ויותר מזה, אני אפילו הגדרתי אותך וכתבתי את זה במאמר, הסיכויים הם מאוד מאוד נמוכים, אני חי בתוך עמי, אני רואה מה קורה, לא רק שהם נמוכים, אבל הם הולכים ביהודים, ככה שהסיכויים כאן הם מאוד נמוכים, ואז אני אציג לך את השאלה ההופכית, ואם לא נעשה את מה שאני עושה, מה שאני מדבר עליו, ניתן איזשהו חזון, של ביחד, שבעצם יכול להציג פה את המדינה, איזה חלופה יש לנו? איך אנחנו בעצם רואים שמדינת ישראל מתקיימת בעוד 30-40 שנה? איפה יהיו ילדינו ונכדינו שלא חייבים להיות כאן? מי שלא חייב להיות כאן, לא יהיה כאן. בסך הכל, כל ההייטק, כל הרופאים, כל הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות המחקר, שמכשיר את הרופאים ואת ההייטקיסטים, כל החבר'ה האלה ביחד, עוד מ-400,000 איש, הם לא חייבים להישאר כאן.
נו, אז יכול להיות שזה לא מעניין אף אחד. יכול להיות שבהיסטוריה של אומה, של עם, של מדינה, אתה צריך להגיע מתישהו לגמות גבוה, ומרוב שטוב לך ללכת מאוד מאוד נמוך, ולהתרסק, ולאכול את הבוץ, ואתה יודע, לא יודע, היו כבר מדינות כאלה, ראינו אותם בהיסטוריה נכון. באירופה. מדינות עם פוטנציאל...
ולא מתרששות אחר.
נכון,
לא מתרששים מזה.
אני בא מאחת מהאזות, רומניה, עשירה, יפה, אנשים זה, במרכז אירופה, אתה יודע, הכל בסדר. לא מצליחים 30 שנה אחרי צ'אושסקו, להתלצאת מהמנטליות התפוקה של הקומוניזם, של השוחד, של השחיתות, של אני אסדר לך ואתה תקמבן לי. והנה הם תקועים, אתה יודע, בסוף הרשימה של האיחוד האירופי. אז יכול להיות שזה... It's what it is, כמו שאמר... הבחור הזה ממשרד האוצר שאמר, בעוד כמה שנים נחיה ברמת, אתה יודע, רמת חיים של מזרח אירופה, בסדר?
אבל זה לא יעצר שם, אנחנו לא נעצר ברומניה או פולין, נגיע עד אפגניסטן, וכאן הבעיה הגדולה יותר. בוא נעשה את זה בצורה מסודרת. קודם כל, מה שאתה אמרת, הצד השני של אותו מטבע, אתה הבהרת איזה נס יש לנו כאן. מה בכל זאת בנו ההורים שלנו והסבא וסבתא, איזה מין מדינה מדהימה, נגד כל הסיכויים, ואנחנו פה מסכנים את כל הסיפור הזה, ואפשר להרוס את זה, ולא נקבל את זה חזרה, ומי שצריך דוגמאות, לא צריכים להתרחק יותר מדי. פעם הייתה איזשהו עיר צפונית מנהריה, שקראו לה פריז של המזרח טירול, בירות. איזה פריז ואיזה בתיר, הם הרסו במו ידם הלבנונים את המדינה שלהם, המשכילים ברחו, זה הצעד הראשון שתמיד קורה בצעד בשלב כזה. המשכילים שהיו בעיקר הערבים הנוצרים ברחו. מי נשאר שם? החבר'ה הדתיים, והצד הזה הוא הצד הזה, הם הורגים אחד את השני, המדינה בנפילה חופשית, אף בן אדם נורמלי לא רוצה לחיות שם, אני מדבר על לבנון, לבנוני נורמלי לא רוצה לחיות שם. אז האם זה אפשרי? בהחלט אפשרי. תראה אצלם, מי רוצה דבר כזה? האם זה ניתן למניעה? כן, אנחנו יכולים למנוע את זה. אבל הסיכויים נגדנו, כפי שאמרת, אם אנחנו לא נעשה את זה, אז אנחנו הולכים בכיבול הזה. מה ההבדל? שלבנון, עם כל הצרות שיש לה, תשרוד. אין עליה איום קיומי. אנחנו כרגע במצב של מחצית מהילדים כאן מקבלים השכלה של עולם שלישי, הם שייכים בחלקי האוכלוסייה שגדלים הכי מהר. שהם יגדלו בעוד דור או שניים, הם לא יכולו להחזיק משק של עולם ראשון, רק משק עולם שלישי. אם הם ננסה כל מה שיהיה, הם לא יכולו לתחזק לא מערכת בריאות של עולם ראשון, לא מערכת רווחה של עולם ראשון, אבל גם לא צבא של עולם ראשון. וזה ההבדל הגדול בינינו לבין כל השאר. לא נוכל להגן על עצמנו. ואם לא נוכל להגן על עצמנו, יש סיכוי לא מבוטל שפשוט לא נהיה.
אולי זה המנוף הארכימדי, פרופסור, שבאמת מאפשר למחנה הליברלי לכפות במובנים מסוימים, או להוביל מהלכים שישנו פה את הסיטואציה, כי שום דבר אחר אני לא רואה כאופציה. אני לא רואה את זה. פשוט, אתה יודע, כשאתה כבר דובר במדרון, אז מי יעצור ויגיד, טוב, בוא, אלה צודקים, הבן דוד הזה הוא חכם, הוא צודק, בוא ניתן לו, בוא. זה לא יקרה. זה לא יקרה. הם בהיבריס מטורף.
אם זה לא יקרה, נאבד את המדינה. והסיבה שכתבתי את המאמר, כי אני חושב כמוך, שהסיכויים כרגע הם מאוד נמוכים. ואני מנסה לטלטל פה מי שאפשר. אם אנחנו לא נבין את הסכנה, שאנחנו לא יכולים כל הזמן להסתכל רק על היום, ומה קרה בבוקר, ומה יקרה מחר, ומה היה אתמול. אם אנחנו לא נסתכל מעבר לאף שלנו, אנחנו נאבד את המדינה. אין פה, זה התחום שלי. כלומר, אני לא רק כלכלן, אני מתמחה בתחום של צמיחה כלכלית, בניתוח של מגמות ארוכות טווח, של עשרות שנים. וככה אני בכלל הגעתי לכל הנושא הזה, אני עוד לפני 25 שנה, שהכל פה נהדר, וכל מי שמסביבי שייך לעומת הסטארט-אפ, למרות שהשם הזה עוד לא היה קיים, אז עוד לא ביטא בספר. אבל אני בכלל לא חשבתי שיש כאן בעיה עד שהסתכלתי על נתונים. ברור מאוד לאן אנחנו הולכים, והתאימה הגדולה הראשונה שלנו קיבלנו בראשון לנובמבר. זה מה שמחכה לנו, זה מה שאנחנו מצביעים עבורו. אם אנחנו מסתכלים על החרדים למשל, מספר הקולות שקיבלו המפלגות החרדיות הוא גבוה ב-38% מכל החרדים בגיל 18 ומעלה. כלומר, יש להם מכפיל כוח ענק של אנשים שמצביעים עבור החרדים, שהם בכלל לא חרדים. זה והחינוך שכל השאר מקבלים. המפלגות הגזעניות עכשיו, אוקיי? אז הם הנציגים היחידים של סקטור שהוא לא כולו גזעני, סקטור דתי. אבל כמה דתיים יש במדינת ישראל? סדר גודל של 500,000. כמה קולות המפלגות הגזעניות קיבלו? סדר גודל של 500,000. למעשה 94% מסך הדתיים בישראל בגיל 18 ומעלה. יש פה קבוצות אוכלוסייה ענקיות שמצביעות לכיוונים שהם למעשה פוגעניות. הם כיוונים שהם פוגעים מאוד בקבוצות אוכלוסייה, מנשים לילדים למיעוטים. שפשוט לא מבינים מה זה לחיות במדינה דמוקרטית ליברלית, והם מקבלים תמיכה מקבוצות שלמות שבכלל לא דתיות ולא פרידיות. זה עלינו. ואנחנו פשוט הפקרנו פה את העתיד, והגיע הזמן שנקחנו משרות חזרה.
טוב, יש לנו עוד 5 דקות, פרופסור, ואני רוצה לדבר איתך על מספרים. בסדר, אמרתי קודם שהרבה מאוד אנשים לעתים חשים מותקפים על זה שהם אומרים, כמוני, שהמחנה הליברלי מחזיק את המדינה הזאת על הגב, ואותם אנשים שיוצאים להפגים, הם מדינת ישראל, הם עמודי התווך, הם הביטחון, הם הכלכלה, הם החברה, הם הכל. ואני חושב שדוד ביטן, למשל, אדם רציני, הודה בזה עוד בתחילת המחאה. בוא נדבר על המספרים. פעם שאלתי אותך, ממש בינואר, פברואר כזה, כתבת לי את המספרים, אמרת לי, תקשיב, בין 70-90% מהכסף של המיסים שהמדינה הזאת מקבלת, הכסף הזה מגיע רובו ככולו מאותם אנשים שהצביעו למחנה הליברלי דמוקרטי במדינת ישראל. אני מדייק?
אנחנו לא יודעים בעד מי הצביע, אבל סביר להניח שאתה צודק. כלומר, אם אנחנו מסתכלים רק על תקבולים ממס הכנסה, אז למעלה מ-90% מכל הכנסות המדינה ממס הכנסה, באים משני עשירונים העליונים. כלומר, 20% מהמדינה, מי מרוויח בהיקפים האלה? מהאנשים היותר משכילים. מי בדרך כלל תומך בצד הליברלי-דמוקרטי? האנשים היותר משכילים. ולכן יש כאן קבוצה של 20% בעצם מממנת למעלה מ-90% מהמס הכנסה בישראל. אם אנחנו מסתכלים על הייטק, ההייטק זה רק 10% מכוח העבודה מהמועסקים בישראל, אבל הם לבדם אחראים לחצי, מחצית מכל הייצוא של המדינה. הם למעשה, זה לא שאין עוד כלכלה, זה לא שלא יהיה משק, יהיה משק, אבל יש פה קבוצות מעטות מאוד ששורות אותנו בעולם הראשון. וזה ההבדל, כלומר זה לא שלא נתקיים כרגע, אחר כך גם זה לא יהיה, אבל כרגע ההבדל בין רמת חיים של עולם ראשון ורמת חיים אחרת, נמוכה הרבה יותר, זה קבוצה מאוד מאוד מצומצמת. רופאים מהשורה הראשונה בעולם אין לנו הרבה כאלה, ואנחנו גם לא מכשירים הרבה כאלה. שיעור המסיימים בישראל לימודי רפואה יחסית לאוכלוסייה, זה השיעור הנמוך ביותר ב-OECD, כבר שנים רבות. ומה שקורה, זה הופך להיות תחום של עשירים, שרק העשירים יכולים לשלוח את ילדיהם ללמוד בחול, כי הם לא התקבלו לישראל. אז גם אין פה הזדמנות לקבוצות אחרות שלא עשירות. אלא אם כן, היה להם מזל והתקבלו ללימודי רפואה כאן. אבל יש כאן כשל מערכתי בהקשר הזה. ואם אנחנו מדברים על הכשל הכי גדול, זה חוזר חזרה לחינוך, אבל יש קשר הדוק בין השכלת הורים להישגים של הילדים בבית ספר, בכל העולם, גם בישראל. אבל, וזה אבל הגדול, במחקר שהוצאנו במוסד שורש לפני כמה שבועות, מה שמתברר זה שהקשר הזה הוא חזק הרבה יותר בישראל. כלומר, מערכת החינוך בישראל חלשה במידה ניכרת בלשבור את הקשר בין השכלת הורים להישגים של הילדים, כך שהילדים כאן עם הורים פחות משכילים, הסיכויים שלהם להתגבר על הקשר הזה הוא מאוד נמוך ביחס למדינות מערב אחרות. אנחנו לא נותנים להם את ההזדמנויות להתקדם ולהתגבר על מה שההורים שלהם ינשו להם מבחינה השכלתית.
פרופסור דן בן דוד, הייתי מדבר איתך עוד שעתיים, אבל למה לי להיכנס לדיכאון עמוק? מספיק דיכאון בינוני כזה.
רגע, אז רגע, מילה אחת כאן. מה שקורה היום, המחאות האלה, זו בעצם ההזדמנות חיינו. אנחנו לא יודעים איך זה יסתיים, אין אף אחד מושג. אבל דבר כזה עוד לא קרה במדינת ישראל, נכון. ואני חי פה כל חיי.
ואולי בשום מקום במערב.
וזו התוספת, ולא ראיתי דבר כזה בשום מקום. אנחנו עוד נהיה מודל לחיקוי בסופו של דבר. ההורים שלנו, במקרה של הדור שלי, זה ההורים של הדור של ההורים שלי, הקימו מדינה כאן נגד כל הסיכויים. אף אחד בעולם לא האמין שיצליחו להתגבר על מה שעמד מולם, ותראה איזה דבר מדהים הקימו כאן. עכשיו זה הדור שלנו, נגד כל הסיכויים אמנם, אבל יש כאן מחאות, יש כאן ביחד שמחבר פה בין הרבה אנשים, דיברנו על סיכויים נמוכים להצלחה, זה נפון, אבל זה עם מיוחד, ואני מקווה מאוד שננצל את ההסתמנות, ונעשה פה שינוי שעוד יציב את המדינה לעוד הרבה דורות קדימה.
טוב, היה שווה לתת לך את הדקה הנוספת הזאת, הוצאת אותי מהדיכאון הבין, לא נהיה עכשיו אני בדיכאון קל. אבל אני אופטימי, אני אופטימי כמוך, אני תמיד אופטימי, ותמיד כיף לדבר איתך פרופסור, ואנחנו נדבר הרבה על כלכלה ועל חברה ועל השפעות והשלכות. תודה שפינית הזמן, וחשוב מאוד שהמאמר הזה הרחבנו לגביו כדי שגם המאזינים של הבריקדה ישמעו. אנחנו נהיה בקשר פרופסור דן בן דוד, המון תודה.
זהו זה חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר, הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית, המייל שלי הוא toplerstrudel@gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים, גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים, להשתמע בפעם הבאה.